אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מגזין הספרות היומי שלכם. אתם בוודאי מאזינים לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, או אם אתם אנשי ה-121 באפליקציה של כאן, שאפשר למצוא בחנויות האפליקציות השונות. איתנו באולפן עירה וקסלר על ההפקה ומיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. שלום לכם ותודה לכם, ושלום ותודה גם לך, מה יעשה לה?
למה אתה מודה לנו לפני? אתה צריך לדעת לנו אחרי.
לא, לא, לא.
לפני
לא, לא.
זה עוד לא קרה כלום ועוד לא עשינו כלום.
קודם כל, צורך. את כבר עשית מספיק.
אוקיי, יובל, שלום לך. אנחנו נדבר היום עם ציור ארליך, שתרגם מבחר משירי רודיארד קיפלינג, הסופר והמשורר הבריטי. מבחר שהתפרסם עכשיו וראה אור בהוצאת דחק, ובו לדברי ארליך הוכחות שהמוניטין של קיפלינג כדוברו הנלהב של הקולוניאליזם הבריטי היה מוגזם, והתעלם מגישה חשדנית שלו דווקא לאימפריאליזם הבריטי שמתבטאת בשיריו. אגב, אומנם הוא תרגם, צור ארליך, אמרתי תרגם, אבל הוא קורא לזה נוסח עברי. ולא תרגום, אנחנו נשאל אותו למה.
לא רק קולוניאליזם בריטי הוא נותן לו הנחות שם, גם על שוביניזם וקצת על אנטישמיות, וזה, יש לו דרכים מעניינות.
אתה קורא לזה הנחות, אני קוראת לזה
פרשנות.
הנחות. קריאה, ככה הוא קורא אותו.
בסדר,
אנחנו נשאל אותו איך הוא קורא אותו. נדבר גם עם דוקטור יואב רונאל, שספר לנו על נושא מאוד חשוב בימי אוגוסט אלה, בטלה, ועל האופן שבו הבטלה באה לידי ביטוי בספרות. אבל ראשית, בקרוב תתפרסם האוטוביוגרפיה של מייסד ויקיליקס, אדוארד סנודן, שהפיץ אין ספור מסמכים חסויים של ממשלת ארצות הברית, כפי שאנחנו זוכרים.
כן.
במהלך...
אישיות מלבבת האיש הזה.
או בוגדני, או אנרכיסטי, רדיקלי, תלוי איך מסתכלים, הנה אתה רואה, תלוי איך קוראים את זה.
נכון, זה הכל עניין של פרשנות. מאז הוא הספיק למשוך עוד כל מיני ידיים שליטפו אותו, אבל נתמקד בספר. הוצאת מקמינן הודיעה שהביוגרפיה נקראת באנגלית Permanent Record, תצא לאור ב-17 בספטמבר, שזה מתגלה לי, אני לא ידעתי את זה. כל פעם אני לומד מהאייטם עם דברים חדשים, זה יום החוקה. בארצות הברית, Constitution Day. אז שם זה יתפרסם בתאריך הזה, בדיעות ספרים שלנו, כאן פה.
שלנו.
שלנו.
שלי ושלך.
הציונות. התזדרזו לשלוח הודעה לעיתונות, שאצלם יתפרסם בחודשים הקרובים, התרגום לעברית. לא ב-17 בספטמבר, קצת אחר כך אנחנו נחשף לכל מה שיש בפנים, זה ייקרא בעברית במקום Permanent Record, האמת.
אתה יודע מה זה Permanent Record?
זה, כן, זה פלילי.
פרמננט רקורד, לפי מה שאני בדקתי, כלומר, יש לזה כל מיני פרשנויות,
כן.
אבל ב-Urban Dictionary,
כן.
כאילו, זה בעצם הדבר הזה, התיק האישי שלך בבית ספר. אוקיי?
שאימא
שלך אומרת לך, אם תעשה את זה, אוי ובוי לך, זה ייכנס לך לתיק האישי, לפרמננט רקורד.
איזה כיף זה שאנחנו בישראל, ואין לזה שום משמעות. כאילו, כל פעם אומרים לך, נגיד...
גם שם אין לזה משמעות.
לא.
מה זאת אומרת?
בארצות הברית יש משמעות לתיק האישי שלך בבתי ספר התיכון, זה משפיע על הקבלה שלך לקולג', ואז אתה לא מתקבל לקולג' הנכון, אתה לא מקבל את העבודה הנכונה. יש להם המון דברים שמשפיעים. אצלנו, בצבא היו אומרים לך, תיזהר ממני, או שזה ייכנס הערה לתיק האישי שלך. אז אתה אומר, טוב, מה אכפת לי?
שום דבר לא עובר לשום דבר. אוקיי, לפי ה-CNN, הביוגרפיה הזאת של סנודן תתאר את חייו המוקדמים, את שנות עבודתו בשירותי המודיעין של ארצות הברית, ותיתן לקורא הצצה להלך הרוח שלו, כשהחליט לעשות את מה שעשה, לבגוד. למה אתה צוחק?
פרשנות, זה פרשנות.
זה לא פרשנות, תקשיב.
אולי הוא פטריוט.
אני מבינה שזה קשה לשמאלני כמוך, אבל הוא בגד בארצו. אוקיי, בספר הוא יתאר לראשונה את סיפורו.
כל כך ממסדים מצידך.
לא, כאילו יש איזה רגעים.
האישה שישנה עם סכין מתחת לקרית, באמת.
תשמע, אתה יודע, אני באה ממסעות רוויזיוניסטית, ובסופו של דבר, אתה בוגד בארצך, אז הסכין שם. זה כאילו המעשה הכי גרוע אפשר לעשות, אני נורא לא מצטערת. בספר הזה הוא יתאר לראשונה את סיפורו ויפרט כיצד סייע במסגרת תפקידו לבנות את מערכת המעקב ההמונית בארצות הברית, הברית, וכיצד חווה משבר מצפוני שהוביל לניסיון שלו להפיל את המערכת הזאת שהוא היה שותף לבנייתה. סנודן, נזכיר, חי בגלות ברוסיה מאז 2013, מכיוון שהוא מבוקש כמובן בארצות הברית, לאחר שחשף מסמכים שמוכיחים שארצות הברית אוספת בחשאיות את האמצעים לערוך מעקב סמוי אחר כל שיחת טלפון, הודעת טקסט או אימייל שנשלח אי פעם.
מה חשבתם? שהיא לא תעשה את זה אם היא יכולה? למה שהיא לא תעשה דבר כזה?
היום זה נשמע כמעט טריוויאלי, אבל... כן.
ממש, גם גוגל עושה לנו איזה לפי מה שהבנתי, לכאורה.
לכאורה, כן. אל תסתבך פה עם גוגל.
לא, לא, לא. אני תלוי בהם כל כך, כל המידע שלי אצלם.
עוד מעט הם יראו לך איך הם יכולים לעשות את זה. ברגעים האלה ממש.
הכל ייעלם גם,
הם מעלימים אותך.
אוי ובוי, הסתבכתי. נחזור לספרות, בערך. מנכ״ל מקמילן שג'ון סארג'נט אמר עם פרסום הידיעות על הביוגרפיה הזאת שאדוארד סנודן החליט בגיל 29 לוותר על כל עתידו למען המדינה שלו, את רואה? לא בוגד, הפוך, למען המדינה שלו, הוא הפגין אומץ עצום, הוא אומר, תאהבו אותו או לא, הוא סיפור אמריקני מדהים.
נכון, סיפור מדהים.
אין ספק שהעולם הוא מקום טוב יותר ופרטי יותר, הודות לפעילות טיפולותיו.
לגבי זה אני ממש לא בטוחה.
לא, הוא לא פרטי יותר.
הוא לא טוב יותר, הוא לא פרטי יותר.
זה דבר לא השתנה. קוראים לזה בשם אחר, והתקציב עובר דרך זרוע אחרת, זה הכל.
זה מה שתמיד נראה לי כשאנשים כאלה עושים מעשים כאלה, שהם כל כך תמימים, שהם חושבים שהם משנו את העולם, זה מחמיר לב.
זה כמו בסדרת הסרטים הזאת, בורן, ג'ייסון בורן, ראית את זה?
לא.
זהות כפולה, זהות בדויה, זהות...
לא, מצטערת. על מה מדובר?
זה מבוסס על ספרים, זה קשור לענייננו, ויש שם איזה מין זרוע כזאת שמפעילה סוכנים, באופן כאילו לא חוקי כזה, הם עושים כל מיני שטיקים כדי להפעיל את הסוכנים האלה בלי שבאמת אף אחד מפקח עליהם, וכל פעם מגלים שהם עושים את זה, אז הם אומרים בסדר, אז הם מחליפים את השם ולוקחים תקציב ממקום אחר ועושים איזה שטיק אחר, מביאים את זה לסנאט והסנאט מאשר. ככה זה עובד.
ככה זה מדינות. כן. מה חשבתם?
אני לא יודע. אבל סנודן...
דווקא סנודן, שהיה בעצם ב-CIA, או בכל הדבר אולי... הזה, הוא זה שהיה צריך לדעת יותר טוב מכולנו.
אולי ימניים שלו פחות תמימים, אולי הוא רוצה פשוט לעשות כסף, כמו כולם.
לא, אני לא חושבת שזה עניין של כסף. אני תמיד חושבת שזה נרקסיזם כזה.
יכול להיות. כי החיים שלו די איומים, נראה לי.
כן.
בכל מקרה, מקמילן מאוד גאים בו, הם אומרים, אנחנו גאים ביותר לפרסם את הספר הזה. סנודן עצמו, כשהוא הודיע על הספר, הוא היה קצת פחות דרמטי בהתחלה, הוא הודיע על זה בציוט בטוויטר, שבו הוא כתב, כתבתי ספר. זהו.
קצת באיחור, כבר אמרו לעשות עליו סרטים וסדרות.
בדיוק, תכף נדבר על זה. הוא יותר דרמטי בסרטון שהוא צרף לציוץ הזה, לציוץ המינורי הזה, שבו הוא אומר, זה מין כזה פרומו שהוא צילם לספר, הוא אומר, כל מה שאנחנו עושים כיום שורד לנצח. לא כי אנו רוצים לזכור, אלא כי איננו רשאים עוד לשכוח, התרומה שלי לבניית המערכת הזאת היא חרתי הגדולה ביותר.
לזכור ולא לשכוח. אוקיי, הסיפור של סנודן כבר תואר כאמור, כמו שאמרתי, בלא מעט ספרים וסרטים. הסרט סנודן של אוליבר סטון, שהוא בעד למסך על בסיס ספר של עיתונאי הגארדיאן לוק הרדיג, שכתב את הספר תיקי סנודן, היה את העיתונאי גלן גרינמולד, שאליו סנודן שלח את החומר המרשיע. בשעתו, הוא תיאר בממואר שלו, Nowhere to Hide, איך הוא נסע להונג קונג ב-2013, כדי לפגוש מקור אנונימי, שטען שיש בידו עדויות למזימה של הממשל האמריקאי. סרט יהודי נוסף עליו היה Citizen 4 מ-2014, והסיפור שלו גם עובד למחזה עלילתי בשם ויילד. אבל עכשיו כאמור, נזכה לקבל את הסיפור הזה מפי האתון.
כן, ואולי כחלק ממאמצי יחסי הציבור, סנודן מאז פרסם כמה ציוצים מעוררי עניין מאוד, למשל ציוץ שבו קישורים לחשבונות החדשים שלו בפלטפורמות כמו פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, אז הוא פתח את הדברים האלה כנראה כדי לקדם את הספר, אבל הוא לא מסתפק בזה, הוא כותב גם, בשבועות הקרובים בכוונתי להסביר כיצד כל אחד מהאתרים האלה, פייסבוק, אינסטגרם ויוטיוב, בולש ועוקב אחריכם, וגם הוא יסביר על שיטות לצמצום מה שהאתרים האלה יודעים עליכם. אם אתם משתמשים בהם, שימרו על עין אחת פקוחה, ככה הוא כותב.
אבל הוא משתמש בהם.
נכון, כי הוא צריך לקדם ספר, בואו לא נתבלבל, יש... יש את האידיאולוגיה ויש את חשבון הבנק, כמו שאמרתי. ציוץ אחר, הוא מכריז, השלמתי מחקר על קונספירציה בינלאומית פרוסה על פני 20 ארצות שאיכשהו הסוד מעולם לא הודלף. ביום החוקה הוא מבטיח, התוצאות יהיו על המדפים ברחבי העולם. זאת אומרת, אולי יש עוד דברים בספר,
כן,
לא רק הסיפור.
כן, הוא מדבר על סוד חדש.
חשיפת דברים חדשים,
תשמע,
מהלומות חדשות.
תשמע, אני קצת מרחמת עליו. בסוף הוא יעצבן אנשים יותר מדי.
אני, על אנשים כאלה אומרים, ואני מאחל לו שיקרה ההפך, אבל אנשים כאלה אומרים, הוא לא ימות מוות טבעי.
נצפה בכיליון עיניים לספר.
לספר.
אז אנחנו נדבר עכשיו דווקא על רודיארד קיפלינג, שהיה סופר ומשורר אנגלי. התפרסם כדוברה של האימפריה הבריטית וחייליה, מוכר לרבים כמחבר ספר הילדים הנודע, ספר הג'ונגל. זה גם משהו שנזקף לזכותו. היו אנשים שהשימו אותו, כמו יובל, בגזענות, באנטישמיות, בקולוניאליזם וכל מיני איזמים אחרים. עכשיו מתפרסם בעברית, בוצעת דחק, מבחר משיריו בנוסח עברי של צור ארליך, שהוא משורר, מתרגם והמשנה לאורך של כתב העת השילוח, שטוען בהערות השוליים המעניינות ובביורים שלדעתו חלק מהשירים מוכרחים שזה לא בדיוק ככה, לפחות לגבי חלק מהטענות. שלום צור ארליך. אהלן, איזה רודיארד קיפלינג אתה מוצא, עולה מתוך השירים האלה שתרגמת? עוד מעט נדבר על העניין הזה של תרגום מול נוסח עברי, אבל נתחיל ברודיארד קיפלינג.
הייתי אומר, איש מאוד מגוון, גם במקורות, אדם שהסתובב בכל העולם, כלומר כל כתבי האימפריה הבריטית, שזה בערך אותו דבר, וספג כל החוויות האלה, וגם העולם, אני חושב, תקראו לזה פוליטי או ערכי שהוא מבטא, הוא עולם שהוא מגוון ומורכב, אבל אני לא בטוח שהוא, הייתי קורא לו רב סתירות. זה עולם הגיוני ורב פנים. הוא דובר האימפריאליזם, בהחלט, הוא נהנה, הוא בריטי לאומי, הוא נהנה מזה שארצו דומיננטית וסוררת בימים, והשמש לא שוקעת בה לעולם, וחושב שהיא מיטיבה, והיא יכולה, וזה התפקיד שלה, להיטיב עם העמים הנחשלים. וביקורתי כלפי זה, ומאוד ביקורתי כלפי מלחמות, וכלפי היחס של המדינה לחיילים, וכלפי מה יקרה אם, קוראים לזה פן נשכח, כמו בספר דברים, באחד השירים, ההזהרה של משה לבני ישראל, מה יקרה כשהם יתחילו להתבסס ולשמון ולבעות. אותו דבר הוא מדבר על האימפריה הבריטית, מה יקרה כשנשכח את תפקידנו, את יהודנו, אנחנו עלולים להסתאב וליפול.
אז אתה לא רואה בו, סליחה יובל, אתה לא רואה בו את הגזענות, האנטישמיות, הקולוניאליזם, כל הדבר הזה?
לא, גזענות זה מגוחך, אני באמת, זה שיר שחשבתי לקרוא פה שמראה כמה שזה מצחיק.
אתה מדבר על מסע האדם הלבן?
לא, מסע האדם הלבן זה דוגמה שתמיד נותנים כנגדו. אימסו מסע הלובן, שילחו מיטב בניכם אלי גלות נידחת לדאוג ולרחם ולעשות את חסד כובש עם נתינו, עם אגמומי ופרה, קצת שד וקצת תינוק.
אפשר היה להגיד שיש פה איזה ראייה
זה כמובן קראתי בית אחד, כן?
כן, כן. זה השיר שהוא אולי הסמן הימנית קראו לזה,
נכון.
של היחס שלו, ואתם רואים שגם בסמן הזה יש אחד אפילו יותר חוקר הארצות שהוא כתב בצעירותו, שבאמת מתאר איזה הרפתקן, מגלה ארצות שיש לו הרבה אומץ והרבה תעוזה, והוא סולל את הדרך ומוצא מרחבים לאדם לבן להתיישב בהם. נכון, זה הסמן הימני, והוא לא כל כך קיצוני. אנחנו צריכים לזכור, לקרוא את הדברים באמת על רקע מתוך הבנה היסטורית. יש רקע של זמן לדברים שהוא כותב, האדם הלבן, אנחנו עוד לפני הגזענות, לפני התפיסה של איך שזה נשמע לנו. כלומר, יש לי קוראים שהם אנשים שחורי אור, ואני חושב עליהם כשאני מתרגם את זה, מה הם מרגישים. וחשוב לומר, האדם הלבן מבחינתו זה האדם המערבי. אז היה מותר לקרוא לו האדם הלבן, זה גם היה הרבה יותר ככה, כי לא הייתה כזאת הגירה. אז הוא לא כל כך נזהר, וזאת צורת הדיבור. אבל אפשר לראות בשירים אחרים, אין מה לדבר פה על גזענות. הוא מכבד, מעריך את העמים האחרים. הוא מדבר גם על החולשות שלהם, הוא חושב שצריך לעזור להם.
אולי תקרא בשבילנו את שיר כזה, שמדגים לנו בעיניך את הדבר הזה.
כן. אני חושב על שיר אנחנו והם.
בבקשה.
שהוא גם וגם, שוב, הוא קצת, הוא מדבר בצורה שאולי לא תמצא חן בעיני חלק מאיתנו, על קצת צוחק על הנחשלות לכאורה של עמים פרימיטיביים, אבל תראו איך זה נגמר.
אוקיי.
אבא ואמא, אחות וגם אח, נו, כולנו אומרים, גם אני כך נועם, שכל הדומים לנו הם אנחנו, וכל מי שלא הוא הם. הם נמצאים אחרי האוקיינוס, אנחנו אחרי הרחוב הנוהם, אך לא יאמן, הם רואים את אנחנו כסתם סוג נוסף של הם. אנחנו אוכלים חזיר ועגל בסכום עם ידית מקרני פרה. הם בולעים עשב ברוטב עגל וחייהם צלויים על חוט השערה. הם חיים על אילן ולנים באחו וזחל שעיר לחיקם נועם. אך שומו שחקים, הם רואים את אנחנו כסתם גועל נפש של הם. אנחנו הורגים ציפורים בקלי, תראו איך הוא צוחק פה וסמוי על ה... שגם אנחנו ברברים בעצם. כן. אנחנו הורגים ציפורים בקלי, הם מקים עריות בחנית. מרגישים אצלם עים כשהולכים בליה, אנחנו בלבוש מחניק. אצלם חברים הם על תקן הג'חנון. אצלנו החבר הוא שתואם. ואחרי כל זה הם רואים את אנחנו ואומרים איזה טמבלים הם. אנחנו אוכלים סעודה על קודע מתחת תקרה יצוקה. הם שותים חלב של השד יודע בתוך מערה או סוכה. לרופאים נשלם את אשר הרווחנו. אצלם משלמים לכהן. אך איזו חוצפה, הם רואים את אנחנו ואומרים הברברים ההם. מאז ומקדם כולנו הנחנו, וכך כל אדם טוב נועם, שמי שכמונו נחמד הוא אנחנו, ומי שאחר הוא הם. אך אם תחצו את מימי האוקיינוס, במקום את הרחוב שלכם הנוהם, בסוף תחשבו, עוד תראו, את אנחנו לסתם סוג נוסף של הם.
טוב, זה ממש האחר הוא אני של משרד החינוך.
כן, אבל זה... אני רוצה רגע, בוא רגע נעצור את העניין הזה. נכון.
או, יובל, כן. רגע, בוא נעצור הכל.
תנו לי להיות פוסט-ליברלי רגע.
מה שאתה. תהיה מה שאתה.
אני פשוט אהיה נאמן לעצמי.
אוקיי.
אנחנו, נכון, רוח הזמנים הייתה שונה, ונכון, הוא מדבר על אנחנו והם, ושלא נחשוב שאנחנו הרבה יותר טובים מהם, אבל הראייה שלו... של הצד האחר היא בכל זאת ראייה של מי שחושב שהדברים הם נעלים וש...
בטח.
ואני מרגיש הרבה פעמים שבהערות ובביאורים שלך אתה עושה לו קצת הנחות. יש שיר שנקרא נקבת מיני החי, שהמשפט החוזר בו הוא נקבת מיני החי הקטלנית מן הזכר, והוא מדבר שם כל מיני דברים איומים בנשים ובנקבות, אבל הפרשנות שלך שזה שיר על אימהות, זה שיר על הדחף להגן על צאצאים שהופך את האישה לנחושה יותר מן הזכר, מוכוונת מטרה ממנו, עיקשת ומסוכנת לאויבים, כשזה בעצם שיר שאומר, תיזהרו מאנשים סוכנות. יש שירים שם על יהדות, שבהם אתה אומר, תראו איך הוא מסתכל על היהדות כעל משהו מיוחד, כעל משהו כזה, משהו אחר, שבעצם אפשר לקרוא את זה ולגמרי להגיד, תקשיבו, יש פה סממנים אנטישמיים. זה מאוד מאוד תלוי מה אתה רוצה להבין בעצם.
לגבי נקבת מיני החי, באמת אני חושב שהקריאה שלי היא קריאת הפשט. הוא נכון, היום לא תקין לדבר על האישה או על הנקבה בחיות כמי שכל עניינה הוא להגן על הדור הבא, אבל הוא מדבר על זה בהערכה רבה. הוא מדבר על אנחנו הזכרים הכלומניקים הרופסים, והם האכזריות, הנחושות, האכפתיות. כלומר, בעולם המושגים של אז, אני חושב שזה אפילו אפשר לדבר כמעט על שיר פמיניסטי. ולגבי היהודים, כאן אני מסכים שיש מקום לפרשנות. כלומר, נניח שהוא כותב שיר לירי נפלא, תפילתה של מרים כהן, כן, שם גנרי של אישה יהודיה, וזה שיר עדין ויפה, ונכון, היא מתפללת על כך שלא רוצה את העולם המיסטי, לא רוצה לראות את האלוהים, אני רוצה את הארציות, לשמור עלינו, להבין את העולם, לשרות עם מלאכים ועם בני אדם, לא עם אלוהים. כלומר, הוא רואה את היהודים כמשהו ארצי. בשיר אחר, מסע ירושלים, שיר פוליטי, שהוא כותב אחרי ביקור שלו בארץ, קצת לפני מאורעות תרפ"ט, הוא מתאר את היהודים והערבים ככה, כמו שהוא אוהב, בסיפור היסטורי שמתחיל בישמעאל ויצחק, והוא די בעדנו יחסית. כלומר, הערבים ועיניו הם גזלנים שהשתלטו פה על הארץ, והיהודים חטאו בזה שהם לא התייחסו לפה לישמעאל מלכתחילה, וגם יש הזכורים על זה שיש להם כסף. עכשיו, אנחנו באמת לא נעים לשמוע את זה. מצד שני, יש לנו כסף.
חלקנו.
עכשיו, הבן אדם הוא אנגלי לאומי שהוא חושב כל מיני דברים לא סטריאוטיפים על עמים אחרים. אז מותר לחשוב דברים סטריאוטיפים גם עלינו. אנחנו לא צריכים לכאלה נעלבי.
נכון. זה אני מאוד מסכימה, יובל. וגם, אתה יודע, יש מגדולי הסופרים המשוררים בהיסטוריה שהיו אנטישמים, באופן מובהק.
כן, אבל גם אנטישם, גם קולוניאליסט, גם שוביניסט. יכול להיות, יכול להיות צור שאתה פשוט נורא נורא אוהב אותו, אז אתה מחליק לו כל מיני דברים.
שוב, אני לא רואה את זה כמחליק, אני חושב שאני הזכרתי את הדברים הבעייתיים, הזכרתי גם התבטאויות באמת מכלילות שהוא כתב במכתב אישי, אתם גם הקראתם את זה לפני שבועיים, זה מופיע בויקיפדיה, בסדר, התבטאויות נורא דומות אני רואה פה במכתב של וירג'יניה וולף, שהופיע בדחק, אני יכול להקריא לכם, זה נורא משעשע, אז כלומר, בסדר, הדברים האלה קיימים, זה לא נעים, זה לא מוצא חן בעיניי, אני לא פה, אתם יודעים, אני לא קיפלינג, ואני חושב שאדם שניגש נניח לתרגם את שייקספיר, את הסוחר מוונציה, לא נעים, והוא לא מזדהה עם זה, עם כל מילה שם, אבל הוא יכול, כמו שאתה אומר, להחליק את זה, ולהגיד, הבן אדם חי בתקופתו, ספג סטריאוטיפים מסוימים, אנחנו מוכנים לסבול את זה, הוא לא הצטרף לנאצים, הוא אפילו לא קרא להחרים את ישראל, הוא אפילו לא טען שלא מגיע ליהודים מדינה,
הוא לא הצטרף ל-BDS אפילו.
בדיוק. אנחנו סובלים היום דברים הרבה גרועים.
ויובל דווקא מחבב אנשים שמצטרפים ל-BDS דווקא, אז כאילו, לא מבינה מה אתה כל כך מזדעזע.
מי שרוצה לעשות חרם, שיעשה חרם, מה אני אגיד לו?
אני רוצה לעבור למשהו אחר, לקראת סיום, צור, דווקא אשתמש בדוגמה ממה שקראת, מאנחנו והם, אצלם חברים הם על תקן הג'חנון, אני מניחה שקיפלינג לא כתב ג'חנון.
בדיוק.
וכאן אנחנו מגיעים לעניין הזה של נוסח עברי מול תרגום.
בדיוק, אני ככה ניחשת מה שאני רוצה לומר, כי זאת גם הדוגמה הכי קלאסית שלי והכי קיצונית פה. הכי קיצונית פה, בלי ספק, שגרמה לי לכתוב את הנוסח עברי, למרות שיש שירים שבהם אני הרבה יותר נאמן להוויה האנגלי הספציפי. בשיר הזה אני חושב שלהיות נאמן לקיפלינג ולמה שהוא רוצה להעביר, זה אומר להיות כיפי, זה אומר לדבר על קצת, אמרתי אוכלים חזיר, עכשיו אני לא אוכל חזיר, אז למה כן ג'חנון? כי אני חושב שאפשר כן לעשות איזה חצי עיבוד בחלק מהשירים במקרה הקיצוני הזה, כדי שיהיה חי, כדי שיהיה אנחנו, כדי שמה שקיפלין היה כותב, אם הוא היה כותב את זה עכשיו בעברית, הוא היה כותב את זה ככה. עכשיו, הג'חנון פה, אני אגב מייחס לא להם אלא לאנחנו, כלומר, כן. למה שבני אדם מסודרים אוכלים. הג'חנון כמובן זה גם, הייתי צריך הרבה חרוזים לאנחנו, אז זה נראה לי חמור.
תגיד, אבל מה המילה אצל קיפלינג? מה הוא כתב במקום ג'חנון?
קינדומני היה איזה קוסטי או משהו כזה.
קוסטי? לא איזה אינגליש פאי או משהו כזה?
מה יש יותר אנגלי מתי? אולי לסיום תקרא עוד שיר שנקדיש אותו ליובל.
נקדיש אותו ליובל, קוראים לו יובל ותובל קין.
אוקיי.
וזה לא סתם יובל, יובל הוא כאן המשורר והמוזיקאי, האומן.
אבי כל אוחז כינור ועוגב.
בדיוק, כן. ותובל קין היה אחיו למחצה, שניהם היו בנים של למח, אבל של אחד של עדה ואחד של צילה. הוא היה אבי כל לוטש. כל חורשת נחושת וברזל. וקיפלינג מעריץ דווקא את אנשי המעשה פה. אם תרשו לי להגיד בסוגריים, לגמרי במקרה, אני כבר כמה שנים שבפייסבוק אני כותב כל יום את כפית אלתרמן ביום, ועכשיו אנחנו ממש על פי הסדר, כל יום קוראים שורה על פי הסדר מכוכבים בחוץ, עכשיו אנחנו ממש בשיר איגרת, עם נולדתי לפניך תאומים, שזה זה, זאת אומרת, אני המשורר, האומן, המנגן, שמרקן את ראשי מפני האח המושתק, האח היותר טעם ותכלס והמועדף בעצם.
יפה, אוקיי. יובל ותובל, קין.
יובל שורר על זעם האל, על עלה בדבר קוץ ודרדר. אך תובל לטש קצה של מקל, וחרש את הארץ לבר. עתיק, עתיק כתלמי התית, צעיר כפגה תרם קיץ, מוריק כאביב. כל שנה הוא הריב בין יובל לתובל קין. יובל שורר על קסמי אהבה ועל ים ששם לה מנעול, אך תובל גילף בגזע טבע וחצה את הים ההוא. שחורה, שחורה כסופת עברה, מלוכה כמימי עומקיים, מרה וקרה השנאה השורה בין יובל לתובל קין. יובל שורר כי תבוא העת וכיל מלחמות יחלוף, אך תובל כיתת להב חרב מעט, והנחיל שלום בחילו, זה כאן הפוליטיקה אם אתם רוצים, עושים שלום על ידי היקון למלחמה. תרי, תרי כמו 920, זה שם של איזה מקלע. סב מלמך אבי כלי זין, רועם ומצמית, הוא הקרב המתמיד בין יובל לתובל קין. בבית אחרון, יובל שורר על צוק עזיז שבחתר ראשו לא ניגע, אך תובל נאחז בבליטה וזיז ובנה את עירו בפסגה. סגי, סגי כמגן שלגים, שפל כמדמנת ברכיים, באשר ימצאו, שם יתפצלו יובל ותובל קין.
אפילו בשיר אני פוץ ליברל כזה.
ואם
קיפלינג גמר...
הקדשנו את זה לך, יובל.
כן, קיפלינג ידע על מה הוא מדבר. צור אריך, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
דיברנו על רודיארד קיפלינג, מבחר שירים, נוסח עברי צור אריך, יצא בהוצאה דחק. תודה לך, צור.
תודה רבה.
להתראות.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו למרבה הצער, לא נשמע את השיר הזה עד הסוף, כי אנחנו צריכים להתבטל. נכון. זה מה שאנחנו הולכים לעשות. בהחלט. אלה ימי הקיץ, ימים של בטלה. במקרה שלנו לפחות, רצון אז להתבטל וחוסר יכולת בשמי? לעשות.
למה אתה אומר במקרה אני, שלנו?
אני
לא בעסק, אני רוצה לבוא לעבודה.
את רוצה לבוא לעבודה?
מאוד.
אני רוצה להתבטל, אבל לא יכול, לא יכול לא לעשות כלום בחום הזה, זה השאיפה שלי. גם לספרות, יש כמובן מה להגיד בעניין הזה. לאחרונה נשא דוקטור יואב רונל הרצאה במסגרת יום עיון על מושגים פוליטיים של עבודה, כלכלה, חיים והתנגדות. זה קרה במרכז מינרווה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. ההרצאה עסקה בבטלה, שזה תחום שהוא חוקר, שזה במיני, זה הכי אסון. לעבוד בלחקור את הבטלה, זה קשה. זה כמו...
למה? אתה עושה, אתה יכול לעשות ניסויים על עצמך.
ולהתבטל?
בוודאי. ולראות,
אני חושב שזה קצת כמו לעבוד בבקום ולראות את כולם משתחררים כל יום. זה עצוב. זה עצוב וזה קשה. אז הוא חוקר את זה והוא משתמש, כמובן, למה אנחנו פה? הוא משתמש בדוגמאות ומהלכים מעולם הספרות, שהרי הספרות תמיד... מבטאת ומנבט ומתחקה אחר מה שקורה במציאות. אז שלום לדוקטור יואב רונל.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוקר.
אצלך בוקר, אתה בלונדון, כן. אולי נתחיל קודם כל עם מה זה בטלה, כי לפי מה שאני מבין ממך, אנחנו כולנו יודעים מה זה, אבל בעצם אתה אומר זה מושג יותר מורכב ממה שאנחנו חושבים.
אוקיי, בסדר. אני חושב שבטלה, אני חושב שדבר ראשון צריך להגיד על בטלה זה שאנחנו לרוב, כשאנחנו שומעים בטלה, יש לנו בתקופה של דחייה, של לדחות את הדבר הזה ולהגיד זה לא טוב ולא מוסרי, כמו שמאיה ממש עשתה הרגע, אנחנו צריכים לעבוד.
זה לא מטעמי מוסר במקרה שלי, אבל בסדר.
לא, אבל אני חושב שזה ממש, אם אני אקרא למישהו בטלן, הוא מאוד מאוד יעלה.
נכון, נכון.
אז דבר ראשון, נראה לי שאני רוצה לנטרל את ההקשר המוסרי או המוסרני הזה. אני חושב שבטלה זה מין צורה מוזרה של חיים שהם קשורים לעבודה, אבל לא, ולא מתוך הימנעות ממנה, אלא מתוך כזה ניטרול פסיבי שלה. כי הבטלן הוא לא זה שלא עובד בהכרח, אלא זה שהולך לעבודה ולא עושה כלום. וכל מיני אופנים כאלה ואחרים.
מה שנקרא אבטלה סמויה.
אבטלה סמויה, או מה שנקרא החיים של כמעט כולנו כיום. של אבטלה סמויה.
פייסבוק
ועסקות סיגריות רבות ומתארכות וארוחת צהריים שנמרחה ואולי סתם פשוט הרבה מהעבודות שכולנו, כלומר כולנו, כי אני אקדמאי, אז אין לנו בדיוק עבודה, אבל ממש, כן.
אתם ממש משלמים לכם בשביל להתבטל. לקרוא, כתובת.
לא משלמים לכם.
לא משלמים לכם, זה נכון.
תגיד, בוא רגע, אנחנו כבר, אנחנו מתקדמים הרבה ועוד לא הגענו לספרות. מה קורה בספרות בעניין הבטלה? איך היא מתייחסת לזה?
קודם כל הספרות היא קצת בטלנית מעצם היותה, אני חושב, כי לוקח לה זמן. לוקח זמן, בניגוד לתמונה או לסרט שהזמן שלו הוא הזמן, שהתמונה הזמן שלה, אחד והוא שווה 1,000 מילים.
רגע, יואב.
אנחנו שומעים אותך רע מאוד פתאום.
אנחנו שומעים אותך גרוע. אולי מיכאל אולשוונג יכול לעשות פה איזה קסם, מיכאל?
או שאולי תזוז לאיפה
ש... לא, בטח אני.
זזת בדירה שלך בלונדון?
אני מצטער, אני חזרתי לשבת ליד הכלבה. עכשיו שומעים אותי בסדר?
יותר טוב, כן.
אוקיי. הספרות.
סביר?
כן.
כן. הספרות מטבעה היא מתבטלת. לוקח לה זמן, יש לה את המשך של המילים, לוקח זמן לקבוע אותן, והן יוצרות את זה שהיא מסה של חומר, שאי אפשר, היא לא נמסרת מיידית. ואני חושב שכבר מעצם היותה היא מתבטלת. דבר שני, מה שאנחנו עושים בפנאי שלנו, כלומר, אף אחד לא קורא שום דבר בזמן העבודה. למעשה נראה לי שאפילו הספרות, מה שנקרא ספרות מודרנית, קשורה בחלוקה בין עבודה לפנאי, בין מה שאנחנו עושים בזמן העבודה למה שאנחנו עושים אחר כך, שאנחנו יצורים תרבותיים שקוראים.
זאת אומרת, גם בשעות הפנאי אנחנו לא מתבטלים,
רגע,
אנחנו צריכים שזה
פנאי,
יהיה.
פנאי זה לא בטלה בעצם?
בעיניי פנאי הוא לא בדיוק בטלה.
אוקיי.
או שהפנאי הוא מין, אני חושב שפעם בעבר, נגיד, לפני שהעבודה הפכה להיות מה שהיא היום, שהיא כל הזמן נוכחת, וכל מה אנחנו עובדים, כל מה אנחנו בודקים מיילים, וכל מה אנחנו בודקים את הלפטופ, וכל מה אנחנו מקבלים אס-אמסים מהבוס, או תרודים בפרויקט שהיינו צריכים לסיים, אז אני חושב שעכשיו העבודה היא קצת נמצאת בכל... אני למשל לא עזבתי את הלפטופ שלי לדעתי בשבע שנים האחרונות. זה דבר מאוד עצוב.
אתה כמו ילד.
להגיד.
כזה.
צמוד למסך.
כן, כן. ופנאי, אני חושב זה מין בעולם מאורגן ומסודר של יחסי עבודה, פנאי זה מה שאנחנו עושים לא בעבודה. בטלה... היא קצת מבטלת את הדיאלקטיקה בין פנאי לעבודה, כי היא קורית בזמן העבודה. כאילו, הבטלן הוא, אני חושב, מי שלא משתמע לתוך ההיגיון התרבותי הזה או הכלכלי הזה, ולכן גם בזים לו, פסים עליו ומכנים אותו בשמות.
זה נשמע כמו תיאור של הבטלן אולי הקלאסי, מה שאתה אומר, ברטלבי. שאולי הוא הבטלן, זה ממש מי שאתה מתאר זה הוא.
אתה חושב שברטלבי הוא בטלן?
כן, הוא יושב בעבודה, הוא מקבל כסף, הוא אומר, לא, לא בא לי לעשות את זה, אני מעדיף שלא.
לא יודעת, אני לא...
לא בא לי.
לא בא לי. אני מעדיף שלא, הוא לא אומר לא בא לי, אני מעדיף שלא.
אני מעדיף שלא.
נכון.
כן, אוקיי.
אז לא, זה דמות הבטלן הקלאסית של הספרות?
יש בטלנים קלאסיים כאלה, ניהיליסטים, אדוניסטים שנהנים, כמו בלמוב או כל מיני אנשים אחרים בספרות. אני חושב שברטלבי הוא מעניין כי הוא חושף את האופקים המסוכנים של בטלה, את המשיכה שלה לדיכאון, אולי לאנורקסיה, ואת האופנים שבהם היא כאילו מייצרת חרדה את האנשים אחרים, את ההום, הרי ברטלבי הוא היצור שישן במקום העבודה שלו, כי אין לו בית.
כן, הוא לא נהנה, זה הקטע. אנחנו חושבים על בטלה, בדיוק.
אולי הוא לגמרי גינום של ההייטקיסט בן זמננו, שיש לו הכל בעבודה, חדר כושר, ומכבסה, ואוכל, וגן לילדים. הוא פשוט נשאר שם לתמיד.
לא, אבל ברטלבי לא נהנה, זה דבר חשוב.
בהייטק נדמה לך שנהנים?
כן. זו שאלה יפה אם הם נהנים בהייטק או לא, אבל ברטלבי הוא באמת איזה מין אופק כזה מסוכן ומפחיד של הבטלה. של האי-מס, חוסר מס הזה שאני חושב שאולי מוביל לכל מיני תורות של אובדנות. ואני, במה שאני מנסה לעשות, או גם בחיים שלי, אני חושב, זה דבר שאני מסוכן להגיד, אני מנסה לחשוב את הבטלה כצורת חיים שהיא בראש ובראשונה שמחה, מאושרת, אבל לא באופן שהוא כזה ניהיליסטי, אלא פשוט איך להיות מאושרים, איך להיות יצור בלי עבודה שהוא גם מאושר.
אז אם אני חושב, אבל אם אני חושב למשל על הכותבים, על מי שכונן את הספרות העברית, הם ממש היו מתנגדים למה שאתה אומר. הרי הכותבים הראשונים שלנו היו חלוצים, הם היו פועלים. מה זה להתבטל בזמן העבודה? אתה הורס את המדינה.
הציונות, מותר להגיד ציונות אצלכם?
מותר.
אבל
בהסתייגויות המדרשות.
עם מרכאות.
כן, אוקיי. הציונות והישראלים בכלל מאוד מאוד לא אוהבים בטלה, ומאוד מאוד לא אוהבים את הגנדרנות שלפעמים מתלווה אליה, ומאוד אוהבים את התכלס ואת היצרנות, ואת מה זה אומר, ולוותר על כל הגינונים וההסתרויות וה... שכיבה האופקית של הבטלנים, ומהרגע של הלידה שלה, כאילו נגיד אני מתעסק בסיפור התחייה, נגיד תחילת המאה ה-20, סופרים כמו ברנר וברדיצ'בסקי, אז בטלה הייתה מין משהו שהם מצד אחד מאוד מאוד רצו להגיע אליו אולי, אבל באופן מאוד מודחק, אבל יש להם כל מיני איזה מזין כאלה לשאיפה לבטלה ולחיים מאושרים, ומצד שני כל הזמן היו עסוקים בלדחות ולהגיד, זה לא בסדר, צריך לעבוד, צריך לעשות, צריך לייצר, צריך לחיות חיים טרגיים, צריך לחיות חיים קונפליקטואליים, צריך להדגיש את הפנימיות המיוסרת שלנו. ואני חושב שהדבר הזה הוא ממש, כלומר, החוסר היכולת של היצור הישראלי, אמרתי יצור שוב, להשתהות ולהתבטל, לדעתי זה, ולהנות מיופי או מדברים שהם חיצוניים ושטחיים שלדעתי בטלה כרוכה באלה, זה משהו שלדעתי ממש קשור, מצוי בעומק של התרבות שלנו.
אבל זה קצת השתנה. זה
קשה מאוד למצוא.
לא השתנה?
אתה חושב?
לא יודע, נגיד בספרות, אתה לא חושב שנגיד בעידן האינדיבידואליסטי בין זמננו, שבו מתייחסים אחרת לעני, מתייחסים אליו כאל מטרה ולא אל... כאילו, לא כאל משהו שאמור לכונן את הלאום.
כן, אבל אני לא הולך בהכרח לכיוון של בטלה.
לא בהכרח, אבל...
עדיין יש את העניין הזה של... אז הקריירה, אני מרוכז קריירה, זה עדיין כל הזמן להיות באיזה...
יכול להיות.
לעשות כל הזמן משהו, ולא להיות מסוגל לרגע אחד לשבת בשקט ולהסתכל, לבהות.
אין דוגמאות בספרות העברית לבטלה... לבטלה כיפית, לבטלה של הנאה...
אני בטוחה שיש אצל צ'יקי.
צ'יקי, בטוח, ישר, ברור.
אני בטוח שיש... באופן חד משמעי, וכי יש נכתב גם הרבה. אני חושב שאצל נוגה אלבלך, בשתי נובלות האחרונות שלה, בנובלה אסתר, יש שם איזה דמות של אסתר, שהיא יוצאת לחופש פעם בשנה, והיא הולכת לחדר באותו מלון, שוכרת בחדר ורואה טלוויזיה 5 ימים.
כן.
זה מה שהדמות עושה. עכשיו, זה דבר מדהים בעיניי. כי זה באמת, זה סוג של בטלה שיש בה גם איזה מין, היא גם בזה לצורות הפנאי המקובלות. היא אומרת, אני לא הולכת להכל כלול במלון, ולא למוזיאונים, ואני לא אראה את התערוכה, אני יושבת...
רואה טלוויזיה.
מתבטלת, כן, שוקעת ממש.
אבל גם היא לא נהנית, יואב.
אני חושב שהיא נהנית.
אתה חושב שהיא נהנית?
אני חושב שכן, אני מאמין לה, אבל בשביל לחשוב שהיא נהנית, אנחנו צריכים... לבטל את הביקורתיות שלנו כלפי זה. אולי כן. אני טועה אגב, אולי לא. מה שבטוח זה שהבקלנות הזאת שלה פותחת לה פתאום איזה צורת חיים אלא תשוקה ואירוטית וסוערת ומספקת יותר מהחיים חיי העבודה שהיו לה קודם.
נכון.
אבל שוב, את צודקת במה שאנחנו...
לא, בעיניי יש בה אגמומיות בדמות הזאת. יש בה איזה משהו אגום, היא לא מלאת שמחת חיים. אתה מבין? בגלל זה אני...
נכון.
זה לא שהיא מזמינה בקבוק שמפניה ורואה טרש, הקרדשיאנס ונורא נהנית. מה שאני הייתי עושה במקומה, בשמחה רבה.
נכון. אני חושב שזה נכון. אני חושב לכן מאוד כל כך קשה, סליחה, אני אסיים, כל כך קשה למצוא בטלה מאושלת. זה ממש דבר שהוא קשה למצוא אותו בתרבות שלנו, ובכלל קשה, וכאילו זה קשה למצוא ולהתחייב את זה, לחייב את זה. כן, סליחה.
איך כל זה קשור לאקדמיה באמת?
כן, אקדמיה. מה קורה באקדמיה? האקדמיה והבטלה.
ששם מתבטלים
לדבריך, בחינם. האקדמיה לא אוהבת בטלה, כי כמו, אני חושב, כל תחום היא, כל תחום בעידן הנאו-ליברלי שאנחנו חיים בו, היא מחייבת עצמה ליצרנות, לפרודוקטיביות, ולאיך אתה תורם לכלכלה ולחברה. היא לא אוהבת בטלה, והיא מבקשת מהאנשים שעובדים בתוכה, לייצר כל הזמן עוד ועוד ועוד. עכשיו, מעבר לזה שזה יוצר כמובן לחץ עצום על אנשים, אני למשל לא מצליח להתבטל, לצערי, אולי אמרתי את זה, כי אני כל הזמן מנסה להיות, לעמוד בדרישות ולהיות הסובייקט הטוב של האקדמיה, עם אופק לא ברור, אין גם הבטחה. פעם הרי אם ההבטחה התקיימה, היית עובד והיית זוכה במשהו. היום ההבטחה היא מקבל תקן, כן. כן,
היום זה לא, זה נגמר סיפור הזה, אה?
אבל אולי זה גם משפיע על התוצרת, זאת אומרת, אולי פעם הייתה תוצרת איכותית באקדמיה בגלל שהתבטלו יותר? זה מה שאתה מנסה להגיד?
אני חושב שבשביל לעשות דברים בעלי משמעות שקשורים למחשבה, אנחנו צריכים פנאי וזמן. אנחנו צריכים את המשך הזה, את המשך של המחשבה. אני חושב שמחשבה לא מתפתחת לבד וברגע. היא צריכה להימתח, להסתרע. ואני חושב שפעם, כשהיה יותר ביטחון כלכלי ותנאים כלכליים, העבודה האקדמית הייתה כנראה יותר פשוטה ויותר בעלת ערך לחיים. שזה דבר שאני קצת נאסס להגיד. התנתקתי?
לא, אתה איתנו, אנחנו מקשיבים לך קשב רב. זה מאוד עצוב מה שאתה אומר. הם רוצים, זאת אומרת, בעצם אין זמן לחשוב על כלום, להרהר, להגות, שזה בעצם מה שצריך. כן.
כן, באומת הסטארט-אפ צריך לייצר. אני אגב חושב שהרבה מהדיונים שעולים על איכות האקדמיה בימינו, שעולים גם בתוכנית שלכם, מתעלמים כמו שדיונים תרבותיים אוהבים להתעלם מההקשרים הכלכליים האלה. כלומר, לפני שנבקר את האקדמיה, בוא ונגיד איך היא לא עוזרת, בוא ננסה להבין מה ההקשר הכלכלי של האנשים שפועלים לתוכה.
כן.
כשנבין את ההקשר הכלכלי, אולי נוכל להבין, להעביר ביקורת יותר מושכלת על איכות התוצרים, או ההיכנעות לטרנדים שקיימת, היכנעות קיימת? כן. קיימת או לא קיימת בתוך האקדמיה.
טוב, כלומר, אנחנו נצטרך להמשיך לעשות את זה בהזדמנות אחרת, אבל מאוד מעניין.
וגם, אני אוהב מאוד את המסקנה, להתבטל. תתבטלו.
אתה בכלל לא מתבטל, לעומתי.
לא, אני לא מתבטל.
אני מתבטלת הרבה יותר ממך.
להתבטל בהנאה.
נכון.
דוקטור יואב רונל, על הבטלה שבספרות ובחיים ובאקדמיה ובכלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה לכם.
להתראות, תודה.
ביי, שיהיה אחלה יום. ביי.
יובל, אנחנו לא נשמע שיר, כי אין לנו זמן.
לא, חייבים לרוץ קדימה.
אז אנחנו נלך ישר לסטטוס שפורסם בעמוד הפייסבוק של הוצאת רימונים. שם הם כתבו, הידעתם כי מעתה כל ספר מקור שמגיע לצומת ספרים, נכנס לוועדה שבוחנת אותו ומחליטה אם הרשת תרצה להפיץ אותו בחנויותיה או לא. מה דעתכם על המהלך הזה? איך הוא ישפיע על הוצאות הספרים, על הכותבים ועל המוציאים את ספרם באופן עצמאי? לשאלת אחד המגיבים שהם הסבירו שהחל מחודש נובמבר האחרון, כלומר 2018, הוחלט כך והתקבל מכתב, המו"לים כנראה קיבלו מכתב שמודיע על כך, לכל ההוצאות לאור ולכל המפיצים. כלומר, כן. צומת ספרים לא...
עושים סינון.
כן, בדיוק. הם כן. לא מחסן יותר.
התפתח שם דיון מעניין, לפי מה שבהוצאת רימונים כותבים. פעם כל ספר שנכתב והופץ על ידי מפיץ שעובד עם סטימצקי וצומת ספרים הגיע לחנויות, כי לא היה להם סי, הכל הגיע לשם. הם אומרים שם רשת חנויות ספרים היא לא עניין שאפשר לבחור אם להפיץ דרכו או לא. זאת אומרת, אם יש לך ספר, אתה חייב ללכת אליהם. המהלך הזה של צומת ספרים, דרך אגב, הם אומרים, אינו ייחודי רק לה, גם סטימצקי נוקטים בדרך זו, זה הטענה שלהם, רק בלי לשלוח מכתב מסודר למולים ולמפיצים. והם טוענים ברימונים שזאת גישה לגיטימית לגבי הוצאות עצמאיות, זה בסדר, כי הוצאות עצמאיות זה כאילו לכאורה פחות טוב מהוצאות מבוססות כמו רימונים, והם אומרים, זה לא לגיטימי לגבי הוצאות
עצמאיות. לא הבנתי, כשהם כותבים שזה לגיטימי לגבי הוצאות עצמאיות, הם עצמם הוצאה עצמאית, רימונים.
אולי הם התכוונו להוצאה עצמית.
הבנתי.
ואת יודעת, כל אחד מוציא ספר, ואז אין עריכה, ואין זה ואין זה, אבל הם כאילו מעבירים את הספר, את השלבים
אוקיי,
האלה של קטורה ועריכה.
הבנתי. אחד המגיבים שם תמך בהחלטה של צומת, וכתב, הוצאות הספרים מדפיסות היום כל ספר, בתנאי שהכותב משלם על ההפקה, פלוס רווח להוצאה. מישהי אחרת המשיכה את דברה וכתבה, יש הוצאות יותר דקדקניות שידפיסו רק דברים ראויים, ויש כמובן גם הוצאות שידפיסו כל טקסט, שישפר את המאזן החשבוני שלהן. עוד כתבו, הגיוני שבעל עסק יחליט מה ימכר בעסק שלו. השוק בארץ קטן מלהכיל את כל אלפי הכותרים הרואים אור מדי שנה.
אבל, לעומתם, מישהי אחרת כתבה, עצוב שמישהו שם עצמו כבורר ומחליט עבורי מה יקרה.
צנזורה!
כאילו היא אומרת, אתם תשימו בחנויות האלה את הכל. את הכל, שמעתם? אני היחידה שאבחר. בהוצאת רימונים דווקא צידדו בצד הזה, הם אמרו, כתבו שם, הסבירו את גישת הרשת מול הצפה לדבריהם של ספרים שלא עברו הרבה ביקורת בדרכם אל מדף הספרים, בעיקר ספרים של הוצאות שגובות תשלום, מוציאות ספרים לכל מי שמשלם, בלי ביקורת פנימית, ספרותית ואיכותית.
היה גם מישהו שחשב שזכות הבחירה וההחלטה צריכה להיות נתונה בלעדית בידי המועלים, ממש בדיחה, אני חייבת לומר, תסלח לי אדוני. צומת ספרים היא רק אמצעי להפצה. מכיוון ששתי הרשתות הגדולות סירסו לחלוטין את שוק חנויות הספרים הפרטיות, והן שולטות בשוק באופן טוטליטרי, מוטלת עליהן החובה להיות מדף הספרים לכלל ציבור הקוראים. אני חושבת שצריך להלאים אותם, שהמדינה תלאים את הרשתות.
בדיוק.
מדף הספרים שלנו.
שהמולים הלאימו אותם.
לא, המדינה, מה זה המולים?
אז יהיה בעלות צולבת.
המדינה זה אני. המדינה צריכה להלאים. זה מה שהוא בעצם אומר. מוטל עליהן.
נכון.
אז זה על מה?
תשמעי, טוב, נגיד את זה באופן ברור. יש לנו הסתייגויות מהמהלכים של
צומת ספרים. אני לא יודעת, את תדבר ברבים.
לי יש הסתייגויות מהמהלכים של צומת ספרים ומסטימצקי, ומהאופן שבו הרשתות האלה שינו את איך שמוכרים ספרות, ואיך כותבים ספרות, ואיך מפיצים ספרות, לאו דווקא לטובה. כמובן, שוב, זה לא רק צומת ספרים בעניין הזה, זה גם סטימצקי, אפשר להגיד את זה. ההחלטה אבל, מה נמכור? מה להציב על המדפים שלך, היא בבירור של הרשת. אני לא מבין בכלל את הדיון הזה. מה, הם מחויבים לשים כל מה ששולחים אליהם? איפה נשמע דבר כזה? כל מול יוכל להכריח את אבי שומר להציב את ספרי ההוצאה שלו בחנות? איזה קשקוש, באמת זה קשקוש. ותראי, טוענים כאן שזה מנובמבר 2018, כן? הם כתובים את זה שם. כלומר, לפני כ-9 חודשים כבר לפי החשבון הלא טוב שלי, כי אני לא טוב בחשבון. אז אפשר לראות את התוצאות, אפשר לעשות את זה מבחן של המציאות. זה לא שחסרים על מדפי צומת ספרים ספרי איכות, כן? זה לא שהם ויתרו לחלוטין על כל הספרים הטובים, אלה שאנחנו מגדירים כספרות יפה לטובת דברים מסחרים, שרק המדד המסחרי ושכמה הם נמכרים בודק את זה. לא, יש שם הרבה מאוד ספרים טובים. זה לא שצומת ספרים קדושים וכל מה שמעניין אותם זה איכות. אבל מצד שני, הם גם לא איזה נוכלים תאבי בצע שכל מה שמעניין אותם, שכל מה שמעניין את קוראי הספרות היפה הם יעיפו. לא. הם פשוט, כמו שאמר אבי שומר, כמו שאת אמרת, כבר לא רוצים להיות מחסן ארצי של כל מיני הוצאות שלא מכבדות את מה שהן עצמן מדפיסות.
נכון. לדעתי, צומת ספרים וסטימצקי צריכות לעשות אפילו סינון יותר מחמיר ממה שהן עושות. אבי שומר הוא ליברלי מדי. מצחיק אותי שמישהו חושב שמוטל על רשת ספרים כלשהי להיות מדף הספרים שלנו. אתם מוזמנים ללכת לספריות, אם אתם רוצים מדף ספרים, או לנסוע לאיקאה, ששם אפשר למצוא גם מדפי ספרים.
או, יש ברשת את כל הספרים של כל ההוצאות, אפשר לפנות אליהם באופן פרטי, הם ישמחו למכור לכם.
אגב, מה שחסר לי בחנויות זה בכלל לא את הספרים, לא ספרים חדשים, אלא דווקא הבקליסט.
בדיוק.
זאת אומרת, זה מה שעצור, שאני נכנס לחנות, ואני לא מדברת...
הבקליסט.
הבקליסט. ספר מלפני 5 שנים איננו, לפני שנה איננו, אבל גם ספר מלפני 20 שנה שאתה רוצה יזמה. כאילו, זה ספר. אני רוצה לקנות אותו, אין אותו. אז אם כבר משהו מטריד, אז זה הדבר המטריד.
אנחנו צריכים לסיים. ואנחנו נהיה פה שוב מחר.
נכון.
להתראות.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.